שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת אחרי מות קדושים תשפ. אז בתחילת הפרשה אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי מות שני בני אהרון, הוא אומר לאהרון, אל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה. כתונת בד קודש ילבש ומכנסי ועד וכולי, מתחיל לדבר על העניין של יום הכיפורים. ובתוך הדברים הוא אומר שצריך ביום הכיפורים להביא כתורת סמים דקה. מה זה דקה? אז למדנו ואומרים את זה כל יום בקורבנות. פיתום הקטורת כיצד? 368 מנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה. מנה לכל יום. פרס, כלומר חצי מהכמות בבוקר, ופרס בין הארבעים. והעשירית, פרס בבוקר ופרס בין ארבעים, ושלושה מנים יתירים. מה זאת אומרת? הרי יש לנו פה 368 מנים, ויש לנו רק 365 ימים במשך השנה, אז נשאר לנו שלושה מנים יתירים. מה זה? שמהם מכניס כהן גדול מלוך אופניו ביום הכיפורים. מביאים לו את השלושה מנים יתירים האלה, מזה הוא לוקח מלוך אופניו כתורת סמים דקה, ועם זה הוא הולך לקודש הקודשים, ביד ימין הוא מחזיק את המחטא עם הגחלים, ביד שמאל את הכף עם הכתורת, ובקודש הקודשים הוא מניח את המחטא עם הגחלים על הרצפה לפני הכפורת, ועל זה הוא שם את המלוך אופניו כתורת סמים דקה, ומזה נהיה אשן, וכיסה הענן את הכפורת. אבל מה זה כתורת סמים דקה? הרי תמיד זה דקה, תמיד זה הרי סממני הכתורת נעשים תכונים, תוכנים אותם כדי שהם יהיו דקה. אז מה זה אם ככה כתורת סמים דקה ביום הכיפורים? לכן אומר פתאום הכתורת, ושלושה מנים יתירים שמהם מכניס כהן גדול מלוך אופניו ביום הכיפורים, ומחזירן למחתשת בערב יום הכיפורים, כדי שתהה דקה מן הדקה. לא סתם דקה, אלא תוכנים את זה בערב יום הכיפורים פעם שנייה, כדי שזה יהיה דק מן הדק. ועכשיו השאלה היא, למה דווקא ביום הכיפורים צריכים דקה מן הדקה? כך שואל המהר"ל מפראג. עונה המהר"ל, הקטורת באה לחפר על אבון לשון הרע. וקטורת מחפרת על לשון הרע, זה טוב מאוד. אבל כולנו יודעים את הגמרא המפורסמת, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, מיעוטן בעריות, רובם בגזל, וכולם באבק לשון הרע. יש לשון הרע ויש אבק לשון הרע. מה זה אבק לשון הרע? למשל, בא מישהו שואל, תגיד, איפה אפשר להשיג אש? אז הוא אומר לו, תלך אצל משפחת כהן, שם הם תמיד מבשלים. עכשיו, למה זה נקרא אבק לשון הרע? כי זה תלוי במנגינה. יכול להיות שהוא אומר, משפחת כהן יש שם אש, והם בעלי חסד ויתנו לך. יכול להיות שהוא מתכוון להגיד, משפחת כהן, אלה אנשים שמנים, כל היום רק אוכל, ולכן תמיד יש שם אש דולקת. אז זה תלוי במנגינה, זה תלוי בפרצוף, זה תלוי בהרבה דברים, איך הוא אומר את זה. זה נקרא אבק לשון הרע. וממילא, כולם באבק לשון הרע. עכשיו, אומר המהר"ל, הקטורת עצמה באה לחפר על לשון הרע. אבל על אבק לשון הרע, כיוון שכולם נכשלים בזה, אי אפשר לעשות על זה כפרה. אתה נכשל בזה יום-יום. אבל ביום הכיפורים, שאנחנו כמו מלאכים, כל היום נמצאים בבית הכנסת, לא מדברים אף מילה, רק תפילות וקודש, ממילא עכשיו אפשר להביא כפרה גם על אבק לשון הרע. לכן מביאים כתורת דקה מן הדקה, שזה לא סתם לחפר על לשון הרע, אלא גם על אבק לשון הרע. כך מסביר המהר"ל, נפלא מאוד. האדמור מגור האמרי אמת הוסיף, למה ביום הכיפורים מביאים דקה מן הדקה כדי לחפר על עבירות שהאדם דש בעקיביו? יש הרי עבירות חמורות שכולנו נזהרים בהם. בכלל יש מצוות ועבירות שיש להם מזל, ויש מצוות ועבירות שאין להם מזל. מה אני מתכוון? יש עבירות שכולם נזהרים, למשל לאכול חזיר, מנדחר שמי, אין על מה לדבר, אף אחד לא אוכל חזיר. לשון הרע זה עבירה קצת עם פחות מזל, פחות נזהרים. נזהרים כולם, אבל יכול להיות שנכשלים בזה לפעמים. לעומת זאת חזיר, לא נכשלים, אין דבר כזה בעולם, יהודי לא אוכל חזיר. אז זה, יש מצוות שאדם דש בעקיביו. יש מצוות שהם ככה רגילים לעבור עליהם, לא חס וחלילה ברשעות, אבל זה העובדה, העובדה היא שהעולם לא נזהר בזה. ממילא אומר האדמור מגור האמרי אמת, ביום הכיפורים כתורת שמים דקה מן הדקה, כדי להזכיר לנו לעשות תשובה גם על עבירות שאדם דש בעקיביו. והאדמור הפני מנחם, גם האדמור מגור אומר, יפה מאוד, הוא אומר, למה דווקא שלושה מנים יתירים? הרי אין כהן שיש לו, הוא צריך להביא בסך הכל מלוך אופניו כתורת שמים דקה. אבל מלוך אופניו אין בעולם אדם שיכול להכניס שלושה מנים במלוך אופניו. בסך הכל מלוך אופניים? אין שלושה מנים. אז למה צריך דווקא שלושה מנים שמזה הוא לוקח מלוך אופניו? אומר, זה בא להגיד לנו על העניין של לשון הרע, שהרי הגמרא אומרת שלשון הרע זה כנגד ג' עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה גמרא במסכת ערכין. ממילא להזכיר לנו את העבירה הזאת, לוקחים דווקא את מלוך אופניו מתוך שלושה מנים. עד כאן בעניין הזה. אחר כך ממשיכה פרשת אחרי מות, ומתחילה להגיד לנו את האיסור החמור של גילוי עריות, כל האיסורים של גילוי עריות. אומרת התורה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אתם באים שמה לא תעשו. אומר רש"י, להגיד לך שארץ מצרים הייתה שטופה בעניינים האלה של גילוי עריות, והמקומות שבני ישראל ישבו שם עוד יותר גרוע מכל המקומות. ואותו הדבר ארץ כנען, שבני ישראל באים לרשת את הארץ, גם פה היה מצב מאוד מאוד קשה בעניין הזה של גילוי עריות. לכן התורה מזהירה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אתם באים שמה לא תעשו. המעניין הוא שהתורה מפרטת את כל האיסורים האלה של גילוי עריות, ובאמצע פתאום נתקע פסוק שמדבר על עבודה זרה. מה? אומרת התורה, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך. מולך זה היה עבודה זרה. יש מחלוקת ראשונים מה היו עושים שם. רש"י סובר שהיו לוקחים את הילד ומעבירים אותו בין שתי מדורות. זה הכל. אבל זה עבודה זרה כזאת. בגמרא משמע שהיו מעבירים, לא מעבירים את הילד, אלא שורפים את הילד. היו באים הכהנים של העבודה זרה, מבקשים מאבא, תן לנו ילד אחד, העבודה זרה ביקשה שתיתן תרומה ילד אחד. ואת הילד הזה היו שורפים, היו דופקים בטופים חזקים כדי שהוא לא ישמע את הצרחות של הילד. ואחרי זה היו באים ואומרים לו, אוה, שר כוח, איך העבודה זרה שמחה ומודה לך, ועכשיו יהיה לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך. אז התורה אוסרת, מזרעך לא תיתן להעביר למולך. השאלה שואל רב חיים קניבסקי, למה הפסוק הזה תקוע באמצע כל הפרשה של גילוי עריות? לכאורה זה לא שייך לפה. התורה מדברת עכשיו בנושא של עריות, למה אתה מכניס באמצע הנושא של עבודה זרה? עונה רב חיים קניבסקי בגמרא במסכת סנהדרין בדף סמך ג', כתוב, לא עבדו בני ישראל עבודה זרה, אלא כדי שיותר להם עריות בפרהסיה. כלומר, אתה בא לבן אדם, תגיד, אתה באמת מאמין בשטויות האלה? מה אתה מדבר? מה אתה מתנשא עליי? מה השטויות? משטויות? עכשיו, באמת, גם הוא לא מאמין בזה. איך אדם נורמלי יכול להאמין בעבודה זרה? איך אדם נורמלי יכול להאמין שפסל ייתן לו איזה הצלחה? זה לא שייך, זה לא הגיוני, אין בזה שום דבר. אז למה בני ישראל כן עבדו עבודה זרה? כי אם אני אומר שיש אלוקים, אז זה בעיה. אני רוצה להסביר טיפה יותר. כולם מתפלאים, אתה רואה את הנשיא של ארצות הברית, כשהוא יש איזה מלחמה או משהו, אז הוא נעמד, הוא אומר, רבותיי, אני מבקש, תפסיקו כל דבר, כולכם תתפללו עכשיו בשביל החיילים שלנו, כל הכבוד, איך, או תמיד הם מסיימים את, את הנאומים שלהם ב-God bless America, United States of America, אלוקים תברך את ארצות הברית של אמריקה. למה אצלנו ראש הממשלה אף פעם לא מדבר ככה? בזמנו, כשהיה מלחמת יום הכיפורים והמצב היה ממש קשה, אז חבר הכנסת מנחם פורוש ביקש מגולדה מאיר, שהייתה אז ראש הממשלה, תגידי בעזרת השם. אז מה ינתה לו? אם אני אגיד בעזרת השם, אז האזרחים יהיו באמת בירוש, כי הם יבינו שאם אני כבר אומרת בעזרת השם, אז המצב הוא לאחר ירוש. למה אצלנו הם לא אומרים את זה? למה האמריקאים כן אומרים? והתשובה היא פשוטה. את האמריקאים זה לא מחייב כלום. גוי אומר בעזרת השם, אז מה זה אומר? כלום, בעזרת השם. אצלנו, אם הוא אומר בעזרת השם, ככה, אז את אומרת, אתה חייב בתרייג מצוות. אופה, עזוב אותי, לא בעזרת השם ולא כלום. וזה פשוט ככה. זה אומרת הגמרא, לא עבדו בני ישראל עבודה זרה, אלא כדי שיותר להם עריות בפרהסיה. אם אני מאמין ואם אני דתי, אז כל זה אסור לי. אז אתה יודע מה? אז אני לא מאמין. אבל זה לא באמת שאני לא מאמין. מה שאני אומר שאני לא מאמין זה כי אני רוצה דברים אחרים, וזה יפריע לי אם אני כן מאמין. לכן אומר רב חיים קניאבסקי, לכן באמצע פרשת עריות אמרה התורה את העניין הזה של עבודה זרה של מולך. מה הקשר? התשובה היא כי זה הסיבה שבן אדם מסוגל לתת הבן שלו למולך, רק כדי שיותר לו עבודה זרה, שיותר לו גילוי עריות בפרהסיה. אחר כך אנחנו עוברים לפרשת קדושים, והתורה אומרת, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. אז התורה מחייבת אותנו, מזהירה אותנו על עניין של יראה מאבא ואמא. כיבוד אב ואם, זה נאמר בעשרת הדיברות. כאן נאמר העניין של יראה מאבא ואמא. מה זה יראה? שלא יסתור את דבריו, שלא ישב על מקומו וכולי. עכשיו, כן. אז עכשיו השאלה היא כזאת, למה הוא מזכיר את איש אמו ואביו תיראו ביחד עם ואת שבתותיי תשמורו? על זה אומר רשי, שאם יומר לך אביך חלל את השבת, או כל מצווה אחרת שהוא יגיד לך לעבור עליה, אל תשמע לו. ואם תגיד, אבל יש לי את העניין של יראה, מצוין. אז תדע לך שאני השם אלוקיכם, אני זה שציוויתי אותך על הכיבוד אב. ואם אני אומר לך שאת הכיבוד אב אתה תעשה, אבל במקרה שהוא אומר לך לעבור על דבריי, אז כבר אין לך את הכיבוד אב, כי אני אמרתי לך, אם הוא אומר לך לא לשמוע בקולי, אז גם בזה אל תשמע בקולו. אז ממילא, זה התורה מצרפת, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. להגיד לך שאם אמר לך לחלל שבת או לעבור עבירה אחרת, למשל, הבן אדם הוא כהן, ואבא שלו אומר לו, כנס לבית קברות, תביא, ראיתי שם שיש שם איזה מציאה, תביא לי אותה. אבל אסור לי להיכנס, אני כהן. אז אם אבא אומר לך להיכנס, אל תשמע בקולו. אבא אומר לך לחלל שבת, אל תשמע בקולו, וכולי. שאלה שואל הרב יעקב ישראל שטיינויז, שאלה מאוד יפה. הרי מה אומר לך פה? אם אבא יגיד לך לעשות משהו, והוא אומר לך בזה לעבור על התורה, אל תשמע בקולו. אז איפה זה היה צריך להיות? בכבד את אביך ואת אמך, שם היה צריך להוסיף, אבל לא כשהוא אומר לך לעבור על דברי תורה. למה התורה צירפה את הלימוד הזה ליראה מאבא ואמא? איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. לכאורה, כשהתורה מצווה לא לשמוע בקול אבא, אז בעצם מה היא אומרת? אל תכבד את אבא, לא אל תירא מאבא. אז למה זה פה? זה היה צריך להיות בעשרת הדיברות. שאלה מאוד יפה. עונה הרב יעקב ישראל שטיינויז, שלכן התורה צירפה את זה ליראה, כי כשאבא אומר לך ואתה לא עושה, בעצם אתה כביכול עובר על דבריו. ומה זה יראה? שלא תעבור על דבריו. יראה מאבא ואמא זה שלא תסתור את דבריו. ממילא כאן אמרה התורה, אם אבא אומר לך, אתה סותר את דבריו, במה אתה סותר את דבריו? בזה שאתה לא שומע בקולו, אבל אם הוא אמר לך באמת לעבור עבירה, באמת אז איש עמו ואביו תירא, ואל תירא ממנו, וכן תסתור את דבריו, כי הוא אמר לך לעבור עבירה, ואני השם שמצווה אותך על השבת ועל הכיבוד אב. לימוד נוסף שכתוב בחידו הקדוש, אומר רבינו החידו בספר נחל קדומים, אדם שמחדש חידושים בשבת, בזה מעטרין את אביו ואימו בעולם הבא. בשבת אדם צריך לחדש חידושים, ובזה מעטרים את אביו ואימו בעולם הבא. אבל אני שאלתי פעם את רב חיים קניבסקי, מה אני אעשה שאני לצערי הרב לא ברהכי לחדש חידושים? אם אני אלמד משהו שהוא חדש בשבילי, האם זה גם נחשב? אז הוא אמר לי, ודאי שכן. לא צריך שאני אחדש חידושים, מספיק שאני אלמד דבר שהוא חדש בשבילי. אז גם זה נקרא שאני מחדש, ועל ידי זה הם מאתרים את אבא ואימא שלי בגן עדן בחידושי תורה האלה. וזה הסמיכות של איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי, כי העניין לחדש בשבת לימוד בתורה. אנחנו נמשיך הלאה, כתוב בתורה, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. רוצה לספר סיפור. יש לי פה, אני גר ברמת הארון בבני ברק, כמה בניינים ממני גר הגאון הרב רוזנברג שליטה. אשתו נפטרה, הרבנית, ובאתי לנחם שם לפני כמה שנים, והם מספרים לי שהיא הייתה מאוד מיוחדת בכיבוד אב. היה לה אבא שהיה גר בשיקון ה', ולא עלינו הרגל שלו נרכבה, והיו צריכים לכרות לו את הרגל. הוא לא הסכים. למה הוא לא הסכים? כי הוא אמר שאם אי אפשר ללכת לבית כנסת, לא צריך חיים. אמרו לו, אבל זה ממש אתה הולך למות. לא מעניין אותו, מה הוא צריך לחיות? אם אי אפשר ללכת לבית כנסת, לא צריך לחיות. סופו של דבר, היא רצה ומצאה בן אדם שכבר קרטו לו רגל ושמו לו תותבת, אז היא ביקשה ממנו ברחמים שיבוא להראות לאבא שלה שאפשר ללכת עם רגל תותבת. אז הוא נכנס, היהודי הזה עם רגל תותבת הגיע לבית חולים ונכנס וישב ודיבר והלך, ואז הוא אמר לו, עכשיו אני אראה לך, יש לי רגל. הוא הראה לו שזה רגל מפלסטיק, אז הוא אמר, אם ככה אין בעיה, על המקום חתם ועשו לו את הניתוח, ואת הרגל הקרוטה קוברים הרי עד אחרי 120 של הבן אדם, ואז מצרפים אותו עם הרגל שלו. עברו כמה שנים והוא נפטר, האבא של הרבנית רוזנברג. וכשבאו לקבור, פותחים את הקבר, מוצאים שם את הרגל ההיא שהורידו, והם מוצאים שזה כאילו עכשיו קברו. היא לא נרכבה, לא אכלו אותה תולעים, פילי פלאים. בא אותו הזקן, האבא של הרבנית רוזנברג, בא לאחד מהנכדים שלו בחלום, והוא אמר לו, תדע לך שזכיתי לזה, מפני שמעולם לא נגעתי בכסף שלו שלי. לא עברתי על הדבר הזה שהתורה מצווה, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. אני רוצה לשאול רבותיי, יש בינינו אנשים שכן גונבים? מישהו מהמאזינים עכשיו יגיד על עצמו שהוא כן גנב? לא, ואף על פי כן, אתה רואה איזה דבר מיוחד, הבן אדם אומר שהוא זכה לזה שהרגל שלו לא נרכבה, לא אכלו את התולעים בתוך הקבר במשך כמה שנים, מפני שהוא לא רימה ולא נגע בכסף לא שלו. אז איך, מה הפשט? אנחנו כולנו לא גנבים. התשובה היא שכנראה בדבר הזה יש דרגות, יש נקיות ויש נקיות, ויש כל מיני דרגות בזה. ואדם שנזהר עד הקצה בכסף לא שלו, כנראה שזה דברים מיוחדים, זה לא כל אחד. אני רוצה לספר, הסבא שלי, עליו השלום, רב מאיר דוד לוינשטיין, הוא היה עסקן מטעם אגודת ישראל, ובתוך העסקנות שלו הוא גם היה בין החותמים על מגילת העצמאות. ומטעם אגודת ישראל הוא היה אז חבר הכנסת, עוד לפני, כן, היה כשחתמו על מגילת העצמאות, זה עוד היה הרבה לפני כן. בכל אופן, הוא, הסבא הזה, היה אדם מאוד מאוד ישר, עד כדי כך שכשישבו עליו שבעה, הגיע חבר הכנסת רב שליימל לורנץ ואמר שבזמנו בכנסת הראשונה, אז הוא רב שליימל לורנץ היה העוזר הפרלמנטרי של איצ'ה מאיר לוין, והסבא שלי היה חבר הכנסת השני, והייתה בדיחה בכנסת שקראו לה רב מאיר דוד לוינשטיין. למה? הוא היה בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל, הוא כנראה היה היחיד שפנה למס הכנסה לבקש שהם לא גבו ממנו מספיק כסף. אז צחקו, כולם צחקו על זה. טוב, יום אחד יש לי דוד שהוא הבן של אותו סבא, שהוא גר 62 שנה בשכנות עם הרב שטיינמן, עד שהרב שטיינמן הלך לגור במקום אחר, בבית הקברות, בגן עדן, אבל 62 שנה עם דלת ליד דלת. הדוד הזה, יום אחד הוא קיבל הביתה צ'ק שהיה מיועד בשביל הבן שלו. לבן שלו קוראים מנחם, והצ'ק היה כתוב לפקודת מם לוינשטיין. לדוד שלי קוראים מוישה, זה גם מם. אבל הצ'ק היה מיועד עבור הבן שלו, מנחם. והיה כתוב רק מם לוינשטיין. אז הוא צלצל לבן ואמר, תדע לך שקיבלת פה צ'ק ומחכה לך. אומר לו הבן, אבא, תעשה טובה, תחתום מאחורה מם לוינשטיין. זה לא שקר, גם אתה מם. ותפקיד לי את זה לבנק. הדוד לא ידע מה לעשות. זה לא אמת. מה זאת אומרת? זה לא, זה אמנם מם, אבל זה מם שהיא מנחם, וזה מם שהיא מוישה. אז הוא הלך לשאול את הרב שטיינמן מה לעשות. אני לא יודע מה הרב שטיינמן ענה לו, אבל הדוד הזה כשחזר הביתה, אמר, איזה חומץ בן יין אני. אצל אבא שלי זו אפילו לא הייתה שאלה. איזה חומץ בן יין אני. לא תשקרו ולא תכחשו איש באמיתו. יש דרגות בכל דבר. הלוואי שנצליח להתרומם טיפה מאיפה שאנחנו, טיפה יותר, קצת יותר למעלה. אבל זה הנקודה. אף אחד מאיתנו לא גנב. אבל כמה לא גנב, ובאיזה דרגה לא גנב, ובאיזה דרגה של אמת, זה כל אחד יכול לעשות מאמץ להתקדם, והלוואי שאני אזכה גם כן. אחר כך מגיע לנו המצווה של בצדק תשפוט עמיתך, שזה מצווה מאוד מאוד מקיפה, שהתורה מצווה אותנו לדון לכף זכות. קודם כל, בצדק תשפוט עמיתך, זה מדבר על דיינים שהם צריכים לשפוט בצדק, אבל רש"י אומר שזה הולך גם על כל אחד מאיתנו. אתה רואה שמישהו עשה איזה דבר, אתה צריך לשפוט את זה שזה היה דבר טוב. עד איפה? עד הקצה האחרון. אומרים בשם רבי ישראל סלנטר, שלכל דבר שנברא בעולם יש סיבה. למשל, דוד המלך עליו השלום, שאל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בשביל מה בראת עכביש? ובשביל מה בראת השיגאון? אמר לו הקדוש ברוך הוא, סופך שתצטרך את שני הדברים האלה. אז כשהוא נכנס למערה והתחבא משאול, אז שאול נכנס לאותה מערה להסך את רגליו, ללכת לשם לשירותים. אבל מה פתאום שאול נכנס? התשובה היא, כי היה קורא הכביש על הפתח של המערה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שלח הכבישים שיעשו שם קורים. אז ממילא שאול אמר, אם ככה, אם יש פה קורא הכביש, בטח כבר הרבה זמן אף אחד לא נכנס לפה, לכן הוא נכנס לשם. אותו הדבר לגבי השיגאון, שהוא שאל למה צריך שיגאון, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו שכשהוא הלך לגת, אל אחיש מלך גת, אז אמרו לאחיש, הנה זה דוד שהרג את גוליית. אז דוד עשה את עצמו משוגע, ועל זה נאמר, לדוד בשנותו את טעמו לפני אבי מלך, אבי מלך זה אחיש מלך גת, בשנותו את טעמו לפני אבי מלך, ושם הוא אומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן את השיגאון בעולם, כי דוד עשה את עצמו משוגע, ואז אחיש מלך גת אמר, תגידו מה אתם רוצים מהחיים שלי, זה משוגנר זה, זה עזור אותי. מה הוא עשה? הוא התחיל לצעוק, והתחיל להשתולל, ויורד לו רוק על הזקן, והתחיל לכתוב על הדלת, אחיש חייב לי 10,000 שקלים. אז אחיש אמר, זה משוגע, זה לא דוד. בא רבי ישראל סלנטר ואומר, ובשביל מה נברא שכל עקום בעולם? יש לפעמים בן אדם, אתה רואה, ממש שכל עקום, דבר לא לעניין. למה? על זה אמר רב ישראל סלנטר, זה בא בשביל המצווה של בצדק תשפוט עמיתך. לדון את השני לכף זכות עד כדי לדבר דברים שהם לא הגיוניים, שכל עקום לגמרי. אבל בסוף המציאות עולה על כל דמיון. זה לא יאומן כי יסופר, אבל עובדה, המציאות עולה על כל דמיון. הרבה פעמים מתברר בסוף דברים... טוב, דוגמה לזה. היה פעם רב שפגע ברבים. דיבר לפני לפני הרבה אנשים באיזה אירוע, ודיבר דברים מאוד מאוד חמורים נגד איזה עסקן. עכשיו זה לא הגיע לאותו עסקן, והציבור התמרמר. אז הלכו לרב שטיינמן, והרב שטיינמן שמע ולא אמר כלום. אמרו לו, אבל הרב, צריכים לעשות פה משהו. הוא שמע את זה עוד פעם ולא אמר כלום. אז אמרו לו, אבל הרב, אמר להם הרב שטיינמן, תראו, אני מכיר את הבן אדם הזה, את הרב. הרב שאתם אומרים שהוא פגע במישהו, אני מכיר אותו. לא מתאים לו הדבר הזה. ואני חושש מאוד שהסיבה היחידה שיכול להיות שהוא עשה את זה, כי הוא לא בריא. אבל אני לא יכול להגיד כלום. אז תשתקו. עברו כמה חודשים, התברר שאותו רב באמת התחלה לו עלינו במחלה הזאת של הזקנים, איך זה נקרא, שמתחילים לשכוח, אלצהיימר. אתה לפעמים צריך להגיע למקומות שאתה אפילו, מי אמר, מה פתאום לחשוב ככה? בצדק תשפוט עמיתך. דרך אגב, היה פעם חברותה שאחד היה כהן, והחברותה שלו נולד לו בן ראשון, והוא לא הזמין אותו להיות הכהן שפודה. הוא כל כך נעלב מזה הכהן, שהוא עזב אותו ושנים לא דיבר איתו. ואז יום אחד אחרי הרבה שנים הוא הגיע לבית הכנסת בדיוק שהילד הזה כבר קיבל עלייה לתורה. והוא שומע אותו כהן שקוראים לילד הזה ללוי. מתברר שהאבא לא הזמין אותו להיות כהן בפדיון כי לא היה פדיון. לוי לא צריך לעשות פדיון. לא חשבת על זה? פשוט לא היה פדיון, לכן הוא לא הזמין אותך. וכהנה וכהנה, אבל אני חושב הסיפור הכי מדהים זה על האדמו"ר מבל, זכר צדיק וקדוש לברכה, רב אהרון רוקח. הוא היה גר ברחוב אחד העם בתל אביב, ושם הרי לצערנו הרב עדיין נוסעים בשבת. כל מכונית שהייתה עוברת הוא היה אומר, מזל טוב, מזל טוב, בטח לוקח את אשתו ללדת. לפי המזל טובים שהוא חילק שם בתל אביב, היה צריך להיות בתל אביב 5 מיליון איש. איך יכול להיות? הגבאים כבר עלה להם עד הראש. מה זה? מה זה לטוב? מה אתה עושה את עצמך? יום אחד עברה סמי טריילר. כל הבניין רעד. והרבא אומר, מה זה לטוב? מה זה לטוב? אז הגבאי אומר לו, רבא, זה סמי טריילר. מה עכשיו מה זה לטוב? אז אומר לו, האדמו"ר, ואם הוא לא מצא פרייבט, אז שישאיר את אשתו בבית. אז הוא לקח אותה עם סמי טריילר לבית חולים. מה הבעיה? בצדק תשפוט עמיתך. תחפש לראות איך אפשר לדון את השני לקו זכות, גם אם זה בדוחק גדול וגם אם צריך בשביל זה שכל עקום. עכשיו באה התורה ואומרת, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. הפשט שהרמב״ם לומד במצווה הזאת, זה שאדם חייב, אם יש לו כעס על השני, הוא חייב לבוא להגיד לו את זה. אתה יודע שאני נפגעתי ממך, כי אתה עשית ככה וככה. עכשיו, או שהשני יסביר את עצמו והתברר שהוא לא פגע ולא כלום, או שהוא יבקש סליחה. אבל חייב אדם להגיד את זה ולא תישא עליו חטא, כלומר לא תשאיר את זה בלב שלך. החפץ חיים, בספר חפץ חיים, בהלכות לשון הרע כלל וב, אומר החפץ חיים בהערה, בסוף ההערה, וכמו שנאמר בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, וכמו שפרש הרמב״ם בהלכותיו, פרק וב מהלכות דעות הלכה וב, שפירוש הכתוב כך הוא, שיתווכח עם חברו על מה עשה לו כך וכך, ולא שינקוט בו בליבו על זה, עיין שם. כלומר, זה הפירוש של המצווה לפי הרמב״ם, אדם שיש לו כעס על השני, צריך להגיד לו, אני כועס עליך, אני חושב שלא התנהגת איתי כמו שצריך. ואז שתי אפשרויות, או שהוא יבקש ממך סליחה, או שהוא יגיד לך, אתה לא הבנת מה אני עשיתי, וזה לא היה כמו שאתה אומר, וזה ככה או ככה, יסביר את עצמו. בחפץ חיים שהוציאו דירשו, יש להם הרי תוספות בצד, ואז הוא מביא כאן בשם הרב וולבה, מה באמת הסיבה שהאדם לא תמיד עושה את זה? הוא לא הולך להגיד לו, תשמע, אני כועס עליך, תשמע, אני נפגעתי ממך. לא, הוא לא עושה את זה, למה? אומר על זה כך, אני מקריא. והטעם שפעמים רבות מעדיף הנפגע לשתוק ולא להוכיח את החוטא כנגדו, אף שקפידתו גדולה, ביאר הגאון רב שלוי מוולבה ששתי סיבות לדבר. אחת, שאינו רוצה להראות שהוא נפגע ולהקטין עצמו לפני חברו. מוטב לו לעשות את הרושם כאילו הוא נעלה מהפגיעה הזאת, והיא לא נגעה לו כלל. דבר שני, אינו רוצה כלל שעלה יתנצל והוא יצטרך למחול לו. הוא רוצה שעלה יישאר חייב ואשם לו לנצח. והוסיף הרב וולבה שזו רשעות ממש שלא להוכיח. מלבד ביטול מצוות התוכחה ומה שעובר על לא תשנא את אחיך בלבביך, זה סתם רשעות. ומה הסיבות? אומר הרב וולבה בשתי סיבות. אחד, אני לא נפגע, מה פתאום? אני לא נפגעתי, אני אקטין את עצמי שאני כזה אחד שנפגע? שתיים, אני מעדיף לכעוס עליך, אני לא רוצה לסלוח לך. ומעניין מאוד, כך כתוב במלבים, הרי במעשה אמנון ותמר, הרי אמנון התעלל בתמר, שהיא הייתה אחותו של אבשלום. אז כתוב בנביא שאבשלום לא דיבר עם אמנון מרע ועד טוב. מה זה מרע ועד טוב? מה יש לו לדבר איתו טוב? אומר המלבים, אבשלום לא הלך לאמנון להגיד לו, שמע, למה עשית את זה? איך התנהגת? למה? לא, כלום. ולמה לא? כי הוא לא רצה שהוא יבקש סליחה, והוא לא רצה שהוא יתנצל. כי הוא לא רצה לסלוח לו. זה הכוונה למרע, שהרע הוא ידבר איתו רע, ואז הוא יבקש סליחה ויעשה את כל מה שצריך כדי לתקן, ואז יגיע לטוב. את זה לא רצה אבשלום. כך מסביר המלבים. ממילא רואים מפה שזה באמת כמו שהרב וולבה אומר. למה אדם לא הולך להגיד לשני, פגעת בי? כי הוא לא רוצה שהוא יבקש סליחה. אני מעדיף לכעוס עליו, אני מעדיף שהוא יהיה חייב לי, אני לא רוצה לגמור את העניין. אבל התורה אומרת לא ככה. הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אל תישאר עם כעס, לא יוצא מזה שום דבר טוב. דבר אחרון להיום, כתוב כאן אחרי זה את המצווה של אורלה. אז אדם שנוטע נטיעה חדשה, צריך 3 שנים, כל הפירות, לזרוק אותם לפח, אי אפשר לאכול את זה בכלל. שנה רביעית, צריך לאכול את זה בירושלים, את הפירות, ושנה חמישית, אז כבר אתה יכול לאכול את זה, והתורה אומרת להוסיף לכם תבואתו, אומר רשי, הואיל ואתה מפסיד פה 3 שנים לגמרי, שנה רביעית אתה גם כמה אתה כבר יכול לאכול פירות בירושלים, אתה גר בבני ברק, אתה גר בתל אביב, אתה גר בטבריה, אז תבוא לירושלים, אתה יכול להישאר שם חצי שנה לאכול פירות? לא, מה תעשה? תשאיר את זה שם לעניים של ירושלים, או לסתם תושבי ירושלים, תיתן את זה לאיזו ישיבה שהבחורים יאכלו, למה יישא אתה לא תהנה מהפירות? אז בעצם הפסדת 4 שנים של פירות. באה התורה ואומרת, ואם אתה תתנהג ככה, אז הסוף יהיה שבשנה החמישית אתה תקבל את כל, את כל מה שהפסדת. להוסיף לכם תבואתו. אז שואל הרב שטיינמן, למה כשאנחנו אומרים בבוקר, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. זאת אומרת, למצוות האלה שאנחנו נאמר עכשיו, כיבוד אביהם, גמילות חסדים, השכמת בית המדרש שחרית וערבית, למה אנחנו לא מוסיפים פה גם את המצווה של אורלה? הנה, התורה הרי אומרת שגם בעולם הזה אתה תקבל על זה את הפירות, תקבל על זה שכר, שהתורה הקדוש ברוך הוא ישלים לך את הפירות שהפסדת את כל 4 שנים האלה. עונה הרב שטיינמן, מפני שכאן זה שכר מסוים. המצוות שהמשנה מונה שם, כיבוד אביהם, גמילות חסדים, השכמת בית מדרש שחרית וערבית, הכנסת אורחים, ביקור חולים, אין כאן נתינת פירות, נתינת שכר מסוימת, אלא יש לך נקודות זכות אצל הקדוש ברוך הוא, וזה יעזור לך גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. זה מה שכתוב. כאן השכר הוא מסוים. את מה שהפסדת ב4 שנים האלה שלא אכלת את הפירות, את זה הקדוש ברוך הוא ישלים לך. אז ממילא זה לא מהנושא של המשנה הזאת, ולכן זה לא מופיע פה. כך מסביר הרב שטיינמן. אני פעם שאלתי את רב ניסים קרליץ, זכר צדיק לברכה, שבמשנה הזאת לכאורה חסר גם את שבת. שהרי הגמרא במסכת שבת, בדף קוף יוטט אומרת, עשירים שבארץ ישראל מפני מה הם עשירים, עונה הגמרא מפני שהם מעשרים. הרי בארץ ישראל מעשרים את התבואה, וכתוב עשר בשביל שתתעשר. והעשירים שבבבל, למה הם עשירים? מפני שהם מכבדים את התורה, כי אז כל הישיבות היו בבבל. שואלת הגמרא, והעשירים שבחוץ לארץ, מפני מה הם עשירים? עונה הגמרא, כי הם מכבדים את השבת. אז שאלתי את רב ניסים קרליץ, אז למה לא כתוב כאן, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, ואילו הן? שבת. כבוד השבת. אז הוא ענה לי, תנה ושיער, התנה לא כותב הכל. הוא כתב את מה שכתב, ושיער דברים. שאלתי אותו, ומה עוד הוא שיער? כי זה הכלל תמיד בגמרא, שאם היה נשאר רק עוד דוגמה אחת, התנה היה כותב את זה. אם הוא לא כתב הכל, אז נשאר יותר מדוגמה אחת. שאלתי אותו, אז מה הוא עוד שיער? והרב ניסים קרליץ אמר לי, הוא שיער את כל התורה כולה. כי אין לך מצווה בתורה שהאדם יעשה אותה ולא יקבל מזה פירות גם בעולם הזה. בא יהודי לרב חיים קניבסקי, אבא שלי חולה, אז מה הוא אומר לו? אז תשמור שבת, אבל הוא כבר שומר שבת. אז תניח תפילין, הוא כבר מניח תפילין. אז תגדל זקן, אז תוריד את השעון, אז תעשה כך. מה זה משנה מה? כל דבר שאדם מתחזק, רואה מזה פירות גם בעולם הזה, וגם הקרן קיימת לו לעולם הבא. נתפלל להשם אלוקינו, ישתבח שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים, שישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ויסיר מעלינו את המגפה הזאת, ואת כל הספיחים של המגפה הזאת, העניינים של השיגונות, מה שאנשים כבר יוצאים מדעתם, מהבידודים ומהשהייה בבית עם הילדים וכו'. שהספיח הזה שנקרא פרנסה וכלכלה, שכל כך הרבה אנשים סובלים מזה, והקדוש ברוך הוא ייתן לכל עמו ישראל בריאות טובה, חיים טובים, שידוכים טובים, רפואה שלמה, פרנסה, נחת, שלום בית וכל טוב. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.